טוב, תחילה, אנחנו אמרנו, אנחנו בתחילת חודש אלול, כי בשבועות האחרונים אני רוצה לנסות לעבור כמה שניתן על הפרשה, פרשת שופטים לפנינו. אנחנו בין היתר גם בליל ג' באלול, ליל שלושה באלול, הוא יום פטירתו של הרב זצ"ל, של הרב קוק. היום זה 75 שנה מתף ריש צדי ה. אז אני רק אפתח במשפט אחד מתוך זה. במשך הפרשה, בפרשת שופטים, נעסוק הרבה ככה בתוך התורה, גם בדברים של הרב, אבל משפט שקשור אלינו לכאן, אני חושב שמאפיין מאפיין גדול. שנת תפריש עין דלד, שנת תפריש עין דלד, 1914 למניינם, זה כמעט 100 שנה, 90 ו... כמה? 6 שנה. זה היה בחורף, 96 וחצי שנה, בחורף תפריש עין דלד, יצא מסע המושבות. זה היה מסע רבנים שיצאו להרמת קרן היהדות בארץ הקודש. תיבנה ותיכונן. הם נסעו לסייר את כל מושבות השומרון והגליל. זה היה לשון המסע. ובראש המסע עמדו אז הרב קוק, שארגן את המסע, ואיתו הרב זוננפלד, רבה של ירושלים. ובמסע הזה הם מגיעים למגדל. ויש פרק, בתפריש עין דלד יצא חוברת קטנה של מסע המושבות, ויש שם פרק מעניין מאוד על ההגעה למגדל. אנחנו מדברים על תפריש עין דלד, כל בבוקר. ושם כתוב כך, אנחנו בג' באלול. יום ה' ה' כסלב בבוקר. לפני כן הם היו, המסלול הוא, לפני כן הם עוברים בפוריה, יבנאל. הסדר הוא יבנאל, פוריה. מפוריה הם ממשיכים לכנרת, מכנרת משום מה הם מגיעים מכנרת ודגניה למלחמיה, היא מנחמיה בהמשך, אז היא עוד מלחמיה, וממלחמיה הם ממשיכים לטבריה, בטבריה הם מגיעים למצפה, מצפה, איפה יצחק? מה? עוד לא פה. אז יצחק, זה מגיעים למצפה, וממצפה למעלה, מצפה ליד טבריה, וממצפה הם יורדים למגדל. יום ה' ה' כסלב בבוקר. קודם כל רואים שזה מסע המושבות, כי הם ידעו לא לטייל פה ביולי-אוגוסט. נסענו עם ספינה קטנה עד מגדל. אז מספינה קטנה הם על הים. הם מגיעים מטבריה דרך הים. נסענו עם ספינה קטנה עד מגדל. הים שהיה זועף כל הלילה היה שקט מאוד. המושבה מגדל מחזקת 6,500 דונם קרקע ושייכת לגביר גוץ ממוסקבה ושותפיו. האדמה טובה מאוד, עידית שבעידית. הירקות, תשמעו את העברית, שבאדמת יהודה יציצו לשני חודשים, יציצו שם בערך חודש אחד. ההבקרה. הבתים עומדים לא רחוק מים כנרת, מהלך 10 רגעים. אצל הים יש בית חרושת למרצפות צימנט, ואדמת החול אשר על שפת הים. במגדל סיפור מעניין מאוד. יצא המנהל, מר גליקין, מכירי הבית ראשונים והכל יודעים שזה השם של מי שניהל את החווה. החווה הזאת, אגב, הכל מתחיל. פה טרומפלדור עבר את ההכשרה שלו לפני תל חי, הוא כאן במגדל. התמונה המפורסמת מהזמן האחרון של טרומפלדור חורש. מיד האחת היא לא בתל חי, היא פה. הוא חורש כאן. במגדל יצא המנהל מר גליקין עם ארבעה רוכבים לקראתנו וקיבלנו בסבר פנים. יש כאן תמונה מעניינת מאוד של הבית שם, של הבית של גינטר עכשיו. במשרד מצאנו מזוזה, שזה חידוש. יש מזוזה במשרד, זה פלא עצום. ענייני שמירת הדת במטבח וחילול שבת ברכיבה. רכיבה הכוונה היא הנסיעה, סוסים. בישול וכדומה, כמו בכנרת. כמו בכנרת פירושו, חבל על הזמן. כמו בכנרת. אגב, למי שרוצה לדעת מה פירוש כמו בכנרת, אז כאן יש חידוש שבמשרד מצאנו מזוזה. מה המצב בכנרת? אז הוא מתאר פה את הכל, יזריעות, מחלבה, המטבח פועל לא בקשות, אומרים שהם לא אוכלים בשר, אבל הם מבשלים, הכל. בכל כנרת לא מצאנו מזוזה. בכל כנרת. זולת העלמה, אמה גולדשטיין מביין. זוכרת אותה, בתיה? בטוח. כן. זולת העלמה, אמה גולדשטיין מביין. מבינה. שהיא, התכוונתי זוכרת אותה, את בינה, שהיא תלמידת בית הספר, קבעה שתי מזוזות בשני חדרים. שומעים, במסע המושבות, הם הלכו פה בגליל ומצאו את אמה גולדשטיין מביין שהיא קבעה בשני חדרים שתי מזוזות. זה דבר מדהים. יש. היא מספרת את המצב ואיך היא הלכה בראש השנה ויום כיפור לטבריה, כדי שיהיה לה פה תפילה. וכו' וכו'. בכל אופן, המצב כמו בכנרת. אני רוצה להגיע לעיקר. הרב מיפו, הרב מיפו זה? הרב קוק. הרב מיפו נכנס בדברים עם המנהל. לא, 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 לא. זה מזכיר המסע, הרב שולמן. הרב מיפו נכנס בדברים עם המנהל. הוא טוען שלא יוכל להכריח את הפועלים לאכול כשר. הרכיבה שלו בשבת אומר שהוא עניין פרטי, מעניין הדיונים. הוא שמח שהרבנים באו, אבל ישפיעו קודם על הקטנים. לא יתעבדו בעניינים יותר ריאליים. בשלב מסוים מסופר פה איך הרוחות ככה מתלהטות תוך כדי שיחה, וכשמדברים על עניין השבת, אז רבי יוסף חיים זוננפלד מדבר על רעיון השבת שהיא עניין לאומי, לא עניין פרטי. והוא תוך כדי מצטט, וכנראה זה גורם למתח גדול, שהמחלל שבת, יש לו שם ביטוי קשה מאוד, מחלל שבת בפרסיה הוא כגוי. הוא ודאי לא מתכוון שם, הוא מתכוון למשהו ש... כשהוא מצטט את זה כתוב שגליקין התרגש הרבה. ובמרירות אמר שהוא לא יניח שיחשבו אותו לגוי. זה הכל גדולות, מעניין מאוד, כי הוא מרגיש את עצמו יהודי בכל מעמקי נפשו. שיחה מעניינת מאוד שמתלהטת פה במגדל. תשמעי אבל עד הסוף אותה, רגע. עד היום אומרים ואז לא נותנים, שנייה רגע. כי הוא מרגיש את עצמו יהודי בכל מעמקי נפשו. סוף כל סוף אמר שהוא חופשי בדעותיו, אבל לא ימחה אם יצליח בידי הרבנים להשפיע עליו, עד שיחזור בתשובה שלמה. הרב מיפו, כך מספר המזכיר של כל המסע, מדבר איתו ונכנס איתו בדברים, כנראה תופס את הרגישות שהתרחשה בשיחה, וצריך להרגיע את הדברים, אבל מצד שני להמשיך לעניינים שצריך. הוכיח לו בדברים של טעם שיש באמת בעומק ליבו ניצוץ גדול של קדושת דת קודש. מעניין, הוא בטח חושב פה, מתחיל להגיד לו אורות, וזה הוא לא מבין מה רוצים מהחיים שלו. אלא שצריך להלהיבו יותר את הניצוץ הזה, כדי שיגלה פעולתו. פתח לו טניה, אמר לו, דברים פשוטים. ולשומרו שלא יכבה. יש ניצוץ, רק הניצוץ א' צריך להבעיר אותו, וגם צריך שמירה שלא יכבה. והשמירה היסודית היא הזהירות בכל האסור לישראל. טוב, זה ממש לא משכנע אותו, אבל הוא מבליט גליקין, זה סיכום, זה סטנוגרמה של השיחה, זה מדהים. הוא מבליט שהוא מוצא, אתה חושב שרמות נפתלי הוקמה אתמול, הוא מבליט שהוא מוצא את כל עושרו רק בתחייה האגררית הישראלית. נו, פה להסביר את המילה?
החקלאית.
אגרסקו. רק בתחייה האגררית הישראלית. והוא אומר לו, אנו בנו, זה עוד לפני אנו בנו. אנחנו מדברים פה עכשיו על 1914, שמגדל נמצאת פה 3 שנים, 4 שנים. מגדל, הכוונה היא החווה עצמה. בסדר? והוא מוצא את כל עושרו רק בתחייה האגררית הישראלית על אדמת ישראל. מתחילה שיחה מעניינת מאוד. הוא מדבר על הלאומיות שקשורה לאסור ולמותר, והוא אומר לו, הלאומיות היא התחייה האגררית בישראל. וישאלהו הרב איך היה מתייחס, ואז הוא מתחיל לדבר איתו, ולאט לאט הוא מגלגל אותו למשהו, ופה זה מתואר יפה, אבל אנחנו שמענו, אני שמעתי את זה יותר מפעם מהרב צבי יהודה את הסיפור, ואף פעם לא ידעתי שזה על מגדל. הוא סיפר, אולי הוא הזכיר, אני חושב שלא, ודאי לא שמתי לב, הוא סיפר שבמסע המושבות היה פגישה עם מישהו, ורק אחרי שהייתי פה פתאום חיברתי אחד לאחד. הסיפור פה מופיע, ורב צבי יהודה תיאר אותו כך. הם מתגלגלים לשיחה, הם עוברים מנושא לנושא, והרב קוק פתאום מתחיל לדבר על עניין החקלאות, והוא מזדהה איתו לגמרי. שבאמת הכל זה העניין האגררי הישראלי, והוא מתמקד יותר במצוות התלויות בארץ, אבל רק בנושא של החקלאות, חקלאות. ובשלב מסוים, כשהם נעים ביחד, הוא אומר לו, גליקין היה איש ניהול מדהים. הוא בא הנה כדי לנהל את החווה, ולנהל פה את כל העניין, והיה מנהל מצליחן עצום. היה איש ניהול שהביא אותו מחיפה. הוא לא הובא יחד עם העולים מרוסיה, הוא בא מחיפה לכאן. והוא ראה בכל הנושא החקלאי והניהולי והתפיסה הזאת של הרמת המושבות והגליל, ההתחלה, אנחנו אומרים ממש על ההתחלה. בשלב מסוים הרב קוק מתחיל לדבר איתו במושגים של איך בונים את הארץ עכשיו. והשיחה, אני משער לעצמי, עוברת מהכיוון של הרב זוננפלד והרבנים הירושלמים לרב של יפו, השכן של ברנר. לרב שלי, יפו עם גליקין, יש שפה. ואז הוא עושה לו תרגיל. והוא אומר לו, כך, שיש איזה יהודי אגררי נלהב, בעל ממון גדול מאוד 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 לאהבת ארץ ישראל. הוא נלהב מאוד לאהבת הארץ, והוא בעל ממון. ויש לו כוח עכשיו לקנות מהממשלה, אנחנו אצל הטורקים, לקנות מהממשלה את הר הבית ומקום המקדש. והוא עושה את זה בתנאי שהוא יכול להפוך את כל המקום לגן ירק או לפרדס נאה מאוד. הוא שואל את גליקין מה דעתו. הם כבר חברים. בחום פנימי ענה המנהל, באש קנאה הייתי מחריב את הפרדס הזה, למחות על הנבלה הזאת של האיש השפל ההוא. ואז העיר אותו הרב, וכי לא אמת אמרתי שאש דת קודש צפונה בלבך. כל השיחה הזאת מתנהלת פה בעיר הקודש מגדל. זה מסתיים שבעקבות השיחה הזאת, המנהל בא ללוות אותנו עד הים. הם מפה ממשיכים לכיוון ראש פינה, וקודם כל לוקחים כנראה עם הים עד סוף הכנרת, עד למעלה, והנה הים זועף. הסוסים המתינו עלינו, והמנהל שלח עמנו את החייל שלו, מר מנחם, מגדלאים שיחליטו מי זה, ונתן להרם את סוסו לרכוב עליו עד ראש פינה. כנראה, כן, כן. לא, היו עגלות. נתן לרב את סוסו, כאן היה הסוסים? נתן לרב את סוסו לרכוב עליו עד ראש פינה. נסענו 2 שעות בלילה. חבוד וידידות, נפרדנו ממגדל אחרי ששתינו תה, תת יוד יוד, הם הקדימו לטבול את הכלים בשבילנו. לשתות תה. לפני דוחק השעה מיהרנו לדרך לפני תפילת מנחה, בדרך פגשנו גאירים, פה סיפור שלם על הגאירים בגליל, והתפללנו מנחה בציבור בבאר יוסף וכו' וכו' וכו'. והם ממשיכים בדרך לראש פינה, לשם. אני חושב שהסיפור הזה הוא לא רק סיפור יפה, והוא גם לא סיפור טוב במגדל. אני חושב שהוא יסוד מאוד גדול ברב, למי שטיפה מכיר. כלומר, זה ה... אנחנו עוסקים הרבה בזמן האחרון בתורת אדמור הזקן. מה שהרב אומר כאן לגליקין זה את כל התניה. את הניצוץ הזה שצריך להבהיר וצריך לדאוג שלא יכבה, שהוא קיים. והחידוש אולי הגדול ביותר זה השותפות הגדולה בלמצוא אותו בכלל. הוא מתרחש בתחייה הישראלית שמתרחשת פה. וג' אלול, אני חושב שזה באמת זה באמת הזמן שבו הנקודה הזאת כל כך מתחילה יש לי תחושה שכדי שהיא תתעצם כל הקריאה הגדולה הזאת של הרב קוק לגליקין הרב קוק וגליקין זה אנחנו. זה רק שמות. היא צריכה להתעצם בהבנה של המון המון דברים שיכול להיות שלפעמים אנחנו מפסידים. בהמון דברים של היחס אל הפרט והיחס אל הכלל. להמון דברים שאינני רוצה להיכנס אליהם עכשיו. אולי ניכנס אליהם ככה תוך כדי הלימוד והלילה. דרך הפרשה, דרך פרשת שופטים. האמונה הזאת, נתחיל בזה או שנשאיר את זה אחר כך? לכבוד ג' אלול, נתחיל בניגון, לא? מותר. נתחיל ניגון אחד ואז נתחיל בפרשה. זה אגב מדהים שג' אלול הוא בדרך כלל פרשת שופטים. בדרך כלל פרשת שופטים, ואם מישהו ביקש להקים את כל מערכת הסמכויות וההבנה של איך ניתן באמת לייצר מחדש ניסיון, של להכניס את תפיסת התורה בתוך מערכות של שופטים ושוטרים וכהנים ומערכת אז ג' אלול הוא בדרך כלל באמת השבת של פרשת שופטים דבר מעניין מאוד ואני חושב שבשיר האמונה של הרב קוק שיר שאגב הוא ראה אותו כהמנון שרצה לבקש אותו כהמנון למדינה בהמשך סליחה? של אמונה כן, כן, לא תקווה, אלא אמונה. שהוא רצה לבקש אותו כהמנון ממש, יש את הכל, אני חושב שאולי לפעמים אנחנו פחות מדי רואים את נקודות הפרט, וחסרים בגללם הרבה מאוד, אני חושב שגם הם נמצאים בתוך השיר, אבל רק מכירים את לעד חיה בלבבינו, נמצא לפניכם על הדפים. אז ככה, סתום צריך להתחיל בניגון, לא? אמרתי לכם פעם, חסידים אומרים ש... כשמתחברים, אם היינו חסידים, היינו עושים מסוויידס ממש, לא ג' אלול ככה, עושים התוועדות. חסידים אומרים שכשמתחברים עם הרבה, אז צריך להתחבר איתו בשלושת לבושי הנפש. שלושת לבושי הנפש הם הדיבור והמחשבה והמעשה. אלה שלוש המדיות, אלה שלושת לבושי הנפש שבהם האדם מלביש את כוחות נפשו. בדיבור, במחשבה, אין יותר. אלה הדברים. דיבור, מחשבה ומעשה. אז גם המצוות מחולקות לדיבור, מחשבה, כל החיים מחולקים לדיבור, מחשבה ומעשה. אז חסידים אומרים איך מתחברים אל המעשה של הרבה. איך מכירים את מעשיו. מעשיו מכירים על ידי זה שלומדים את הנהגותיו. יודעים איך הוא נהג, מה הוא פסק, איך הוא... ואיך מתחברים לדיבור. בדיבור מתחברים על ידי תורותיו. כל העוסק משמועה צריך שיראה כאילו בעל שמועה עומד לנגדו, מתחברים לתורותיו. ואיך מתחברים למחשבה. ניגון. מנגנים את הניגון שלו. הניגון זאת המחשבה. זאת המחשבה שנמצאת ככה. אז הניגון, הניגון הזה הוא לא רק ניגון, הוא גם המילים וגם הניגון. אז רק נתחיל בו, בסדר? נתחיל בו וניכנס לפרשת שופטים. נו, תעזרו לי, תעזרו לי.